הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מגילה פרק ראשון בעיצומה של הלכה ו' בדף ח' עמוד א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. לאחר שלמדנו אתמול במשנה שכל למתת מלאכות שנאסרו בשבת, נאסרו אף ביום טוב. ומה שהותר ביום טוב זה דווקא מלאכות שמותרות דווקא אם הן נעשות לצורך אוכל נפש. דנה אתמול הגמרא, מה הדין מכשירי אוכל נפש. מביא הירושלמי דמר רבי יהודה בשם שמואל דברי הקולי, כלומר מה שלמנו במשנה, שלהעביר סכין על גבי חברתה לצורך השחזה, כדי שנוכל לשחוט ביום טוב, הפעולה הזאת מותרת אף לפי חכמים, והסיבה היא, שהשחזת הסכין באופן של העברת הסכין על גבי חברתה אינה מוגדרת כמלאכה כלל ועיקר, והסיבה היא כי כל אדם ביום טוב מעביר סכין על גבי חברתה לצורך העברת השמנונית שעל גבי הסכין. והרי אומרת המשנה במסכת ביצה, כל אלו ביום טוב אין צריך לומר בשבת, שכל מה שהותר לעשות ביום טוב זה דווקא דברים שהם לצורך אוכל נפש. שואל הירושלמי, אילן אינון, וכי אין יותר חילוקים בין שבת ליום טוב, והיית לכאורה נראה לנו חילוקים נוספים. הלא סקילה בשבת ואין סקילה ביום טוב. אדם העושה מלאכה באיסור בשבת וביום טוב, הרי שהעונש חלוק בין שבת ליום טוב. בשבת אדם שעובר עבירה במזיד, בעדים והתראה, הרי יש לו סקילה, ואילו ביום טוב הוא עובר רק על איסור לב. קראת בשבת, חילוק נוסף, אין קראת ביום טוב. אדם שעושה מלאכה במזיד, בעדים ללא התראה או התראה בלא עדים, בשבת יש לו קראת, ולו ביום טוב אין לו קראת. נקודה נוספת, חילוק נוסף, מכות ביום טוב אין מכות בשבת. אדם שעושה מלאכה בעדים והתראה ביום טוב, יש לו עונש מלכות, ואילו בשבת אין מלכות, והסיבה היא שהרי יש כלל, שכל לב שניתן להזהרת מיטת בית דין אין לו קין עליו. וממילא יוצא, מכיוון שבשבת יש עונש של מיטה בידי אדם, מיטת בית דין, עונש סקילה כפי שלמדנו, הרי שאין שם עונש מלכות. ממשיך הירושלמי ואומר, אם תיישב את הקושיות הללו ותאמר שהמשנה שלנו לא עוסקת בכל החילוקים שבין שבת ליום טוב, אלא המשנה עוסקת דווקא בדין דברים שיש בהם אוכל נפש, עתינן מיתני, בכך עוסקת המשנה, והיא לא עוסקת לא בעונשים ולא בעזרות. הרי יש חלוקות נוספות, חילוקים נוספים שהמשנה לא מנתה. והתנינן משחילין פירות דרך ערובה ביום טוב. כלומר, אדם שהעלה על גגו חיטין וסעורין על מנת ליבשם או שאר מיני פירות. ואותו אדם רואה שתכף הגשם ממשמש ובא, וכל פירותיו שם יהרסו. הרי הוא מעוניין להציל את פירותיו ביום טוב, בכך שהוא מוריד אותם לתוך ביתו. אומרת המשנה שביום טוב הדבר הזה מותר להיעשות. מדוע? כי אין בכך תריכה כל כך יתרה, אבל לא בשבת, בשבת הפעולה הזאת תהיה אסורה. קושיה נוספת ועוד מנהדה, שוחקין עצי בשמים למילה ביום טוב, כלומר לצורך רפואת תינוק שמלאים אותו ביום טוב, מותר לשחוק עצי בשמים, אבל לא בשבת. אמר רבי יוסף והוא שמל, כלומר כל מה שיתרנו ביום טוב לשחוק, זה דווקא לאחר שמל, אבל לפני שמל הדבר אסור. ועוד מנהד הדין נוסף, מביא הירושלמי, שאף הוא מהווה הבדל בין שבת ליום טוב. דתני אומר את התוספת המודים חכמים לרבי מאיר. חכמים סוברים שמותר לפתוח לכתחילה בית אוצר נעול ביום טוב לצורך הוצאת הפירות, אם אותו בית אוצר, אותו מחסן, סגור בחותמות שבקרקע. שאת הקשר הזה ניתן להתיר על ידי כך שמפקפקין ומפקיעין ומתירין את אותו קשר וחותכין. וכל זה הותר דווקא ביום טוב ולא בשבת. והסיבה שזה הותר, כי התנא הזה סבור שאין סתירה בבניין שהוא בקרקע, וכאן מדובר בחותמות שבקרקע, אבל בשבת אמנם מפקפקין מנענעים את החבלים, אבל לא מפקיעים, לא סותרים אותם ולא מתירים ולא חותכים. הדבר הזה אסור מדרבנן. ובכלים סגורים, אפילו בשבת מותר, מפני שאין בניין וסתירה בכלים, ואין צורך לומר ביום טוב שהדבר הזה מותר. ואפילו חכמים החלוקים על רבי מאיר וסוברים, שלכתחילה אסור לפתוח תיבה נעולה ביום טוב להוצאת פירות, הרי שהדבר הזה יהיה מותר באופן הזה, ואם כן מצינו חילוק נוסף בין יום טוב לשבת, ומדוע המשנה שלנו לא הביאה, לא מנתה את החילוק הזה, והירושלמי לא מיישב. ממשיכה הגמרא ואומרת, למדנו במשנה, אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בעיקרת, כלומר אדם שעובר על המתת מלאכות בשבת, ויש עדים והתראה, והוא עשה זאת כמובן במזין, הרי שהוא חייב סקילה מה שאין כן ביום כיפור, שיש כרת. מדייק הירושלמי ואומר, הבית השלומין, שניהם שווים. מתנית הינדה רבי נכוניה בן הכנרא, יש כלל שאנו אומרים קימלה בדרה במיני, כלומר אדם שעובר עבירה, שעונשה הוא מיטה בידי אדם, הרי שאנו אומרים קימלה בדרה במיני, והוא פטור מתשלומין, כגון, כפי שלמדנו בבבלי במסכת בבא קמא רק בסוגיות האחרונות, אדם שהדליק את הגדיש בשבת, הרי מכיוון שהוא התחייב מיטה על הבערת הגדיש, באופן שזה לא בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה, או לפי השיטה שסוברת שחובל ומביר, חייבים עליהם אפילו במקלקלין, הרי אותו אדם יהיה פטור מהתשלום על שריפת הגדיש, על הנזק שהוא עשה לבעל הגדיש, והסיבה, כיוון שהוא התחייב מיטה, הוא פטור מתשלומין, וזה הוקים לבדרה במיני. אבל לפי שיטת רבי נכוניה בן הכנה, כפי שמיד נראה, אפילו אם האדם לא התחייב מיטה בבית הדין, אלא התחייב רק עונש כרת, למרות שאין כאן מיטה בידי אדם, בכל זאת אנו אומרים, קים לבדרה במיני. ולכן אומר הירושלמי, כיוון שהמשנה לא מנתה הבדל נוסף שיש בין שבת ליום הכיפורים, שהרי בתשלומין ניתן לומר שאדם שמחלל שבת ומבעיר נניח את הגדיש, הרי כיוון שהוא מתחייב מיטה בידי האדם, הוא פטור מתשלומין על שריפת הגדיש. אולם בכל מה שקשור ליום הכיפורים, מפני שאין לו כאן עונש מיטה, הוא חייב בתשלומין. וכיוון שהמשנה לא הביאה חילוק זה משמה שמתניתין, משנתנו סבורה, כשיטת רבי נכוניה בן הקנה דתני, רבי נכוניה בן הקנה אומר, יום הכיפורים כשבת בתשלומין. לפי שיטת רבי נכוניה בן הקנה, אף ביום הכיפורים, הקרת יפתור אותו מהתשלומין. ואם לצורך העניין הדוגמה שהבאנו, אדם שידליק גדיש ביום הכיפורים, למרות שאין לו כאן עונש מיטה בידי אדם, הרי הוא פטור מהתשלומין לבעל הגדיש, והסיבה היא כי יש כאן קימלה בדרה במיני, למרות שאין כאן עונש מיטה בידי אדם. רבי שמעון בן מנסיה אומר, מחויבי קריטות כמחויבי מיטות בית דין, שאדם שחייב קרת פטור מתשלומין. שואל הירושלמי, מה נפק מן בניהון? מה הוסיף? רבי שמעון בן מנסיה, שלא אמר רבי נכוניה בן הקנה, הרי רבי נכוניה בן הקנה אמר יום הכיפורים כשבת בתשלומין, ולכאורה זה בדיוק מה שמוסיף ואומר רבי שמעון בן מנסיה, ואם כן מה נפק מן בניהון, מה נפק מן הבניהם, מיישב הירושלמי רבי אחא בשם רבי אבונה אומר, נערה נידה בניהון, מה דין אדם שבעל נערה שהיא נידה, שהרי יש בכך חיוב כרת מפני שבא עליה כשהיא נידה, ויש שאלה אם הוא חייב בכנס או לא. ובדומה לכך נפקא מינה נוספת, רבי מנה אמר אף אחות אשתו בנהון, אדם שבא על אחות אשתו בחיי אשתו, הרי הוא חייב כרת, ונשאלת השאלה האם הוא חייב כנס, אם היא נערה או לא. על דת את רבי נכוניה בן הקנה, לפי שיטתו של רבי נכוניה בן הקנה, שהלשון של רבי נכוניה בן הקנה, שיום הכיפורים כשבת, אם כן מה המכנה המשותף בין יום הכיפורים לשבת, לשניהם אין היתר לאחר איסורה. מה שבת אומר הירושלמי, אין לו יותר אחר איסורה, אף יום הכיפורים אין לו יותר אחר איסורו, וממילא יצאו גם נידה וגם אחות אשתו, הועיל ויש להן יותר אחר איסורן. הרי נידה, התומעה הזאת עומדת להיעלם, ואף אחות אשתו, לאחר מות אשתו חלילה, הרי אחותה תהיה מותרת עלה. שהרי הערבה היחידה שמותרת לאחר מוות של הערבה, זה אחות אשתו. נניח המותו של האדם לאחר מות אשתו אסורה, כנ"ל כל קרובי המשפחה, מה שאין כן בכל מה שקשור לאחות אשתו, זאת הערבה היחידה שלאחר מות אשתו, אחותה תהיה מותרת. וזה מה שאומר הירושלמי, הואיל ויש להן היתר אחר איסורן, משלם, וכאן הכרת לא פותרת מממון. כי המחנה המשותף בין שבת ליום הכיפורים, זה שאין להם היתר אחר איסורן. השבת היא לעולם כשבת אסורה, יום כיפור לעולם כיום כיפור הוא אסור. מה שאין כן שני האיסורים הללו, גם נדע. וגם אחות אשתו יש להן היתר אחר איסורה. ולכן באופן כזה, הכרת לא תפתור אותו מהכנס אם הוא בא עליה כשהיא נערה, הוא משלם כנס. לעומת זאת, על דת את רבי שמעון בן מנסיה, מה שבת יש בכרת, אף יום הכיפורים יש בכרת, ואלו, הועיל ויש בהן קראת, אינו משלם. הרי רבי שמעון בן מנסיה לשונו היה, מחויבי קריטות כמחויבי מיטות בית דין. הוא לא ישווה יום כיפור לשבת, אלא הוא סובר שהקראת מצד היותה ומהותה כקראת, פותרת מתשלומים. ועל פי זה יצא, שאדם שבא על נערה נידה, או אדם שבא על אחות אשתו כשהיא נערה, הרי הוא פטור מתשלום הכנס, מכיוון שיש כאן קראת, ויש קים לבדרה במיני, לא רק במיטת בית דין, אלא אף בקראת. ממשיך הירושלמי ודן, הרי למדנו במשנה, שאדם שמחלל שבת, אין לו עונש מלכות. והסיבה שאין לו עונש מלכות, כי יש לו עונש מיטת בית דין. לעומת זאת, אדם שמחלל יום טוב, מכיוון שאין כאן עונש של מיטת בית דין, הרי יש כאן מלכות. וכיוון שראינו עכשיו לפי שתי השיטות, רבי נחוניה בן הקנה ורבי שמעון בן מנסיה, ששניהם סבורים לומר שכרת פותרת מממון באופן כזה או אחר, האם נאמר שכרת פותרת ממלכות? רבי דבר פזי אמר מכות וכרת, מה אמרין בה אלו תנאיה? מה יסברו שני התנאים רבי שמעון בן מנסיה ורבי נחוניה בן הקנה? האם עונש כרת יפתור ממלכות כפי שהוא פותר מממון לשיטתם? אמר רבי יוסף צריכה לרבנן, בשאלה הזאת הסתפקו חכמים, הסתפקו בני הישיבה. רבי יונה בי רבי יונה שאל, ולמה לא שם על המנהדה? דתני רבי שמעון בן יוחאי, הלו רבי שמעון בן יוחאי מדינו ומהברייתא שמביאה דברים בשמו, ניתן לפשוט סוגיה זו. דתני רבי שמעון בן יוחאי, רבי טרפון אומר נאמר קראת בשבת. אמרה התורה בשמות למד א', פסוק י' ד', כי כל העושה במלאכה ונחתה הנפש ההיא מקרב עמה. ונאמר אף קראת ביום הכיפורים. בויקרא כף ג' פסוק למד, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. אם כן מה קראת, שנאמר בשבת אין מכות אצל קראת, שהרי הכלל הוא כפי שלמדנו במשנה, שכל לב שניתן להזהרת מיטת בית דין, כל לב שפונטציאלית יש בו עונש מיטה, ממילא כבר אין בו עונש מלכות, אם כן צריך לומר, אף קראת שנאמר ביום הכיפורים אין מכות אצל קראת, אותו הכלל צריך לומר, שכל לב שניתן להזהרת קראת, אין בו עונש מלכות, אין לו קין עליו. ואם כן אומר רבי יהודה, אומר רבי יונה, ניתן לפשוט את ספקו של רבי יהודה בר פזי. את מה שאמר רבי יוסף, ניתן לפשוט את הספק הזה מהברייתא, שאומרת, מביא רבי שמעון בר יוחאי בברייתא בשם רבי טרפון, שבוודאי כשם שהקראת פותרת מממון, היא פותרת ממלכות. אמר רבי מנה קומה לפני רבי יוסי מצריך עליה, כרבי שמעון בן לקיש. השאלה שהסתפק רבי יהודה בר פזי, האם כרת פותרת ממלכות כפי שהיא פותרת מממון, היא צריכה להישאל לפי שיטת ריש לקיש. ברם כרבי יוחנן, לפי שיטת רבי יוחנן אין מקום לספק זה. אם מכות אצל מיטה יש לו, לא כל שכן מכות אצל כרת. רבי יוחנן סבור שאפילו לחייבי מיטות בית דין יש מלכות, קל וחומר לחייבי קריטות. דהתפלגון, מצינו מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש בסוגיית השוחט אותו ואת בנו לשם עבודת כוכבים ומזלות. הלא אדם השוחט לשם עבודת כוכבים ומזלות, הוא עובד עבודה זרה והוא חייב מיטה. רבי יוחנן אמר, אם היתרו בו באותו אדם שיש בפעולה שלו בפעולת השחיטה, אף חיוב מיטה בידי אדם כעובד עבודה זרה, אם היתרו בו לשם אותו ואת בנו. ולא היה שם התראה מצד איסור עבודה זרה, הרי הוא לוקל. אבל אם יתרו בו לשם עבודת כוכבים ומזלות, הרי הוא נסכל ובכך הוא נפטר ממלכות מדין קים לבדרה במיני. רבי שמעון בן לקיש אמר זה לא משנה. אפילו אם יתרו בו רק לשם אותו ואת בנו, ולא יתרו בו לשם איסור שחיטה לעבודה זרה, וממילא אין לו עונש מיטה בידי אדם. אינו לוקה. מאחר שיתרו בו לשם עבודת כוכבים ומזלות נסכל, הרי עצם זה שפונטציאלית הוא יכל להיסכל, הדבר פותר אותו ממלכות. ואם כן, לפי שיטת רבי יוחנן, אם עונש מיטה לא פותר ממלכות, קל וחומר שעונש קראת לא פותר ממלכות. אולם לפי שיטת ריש לקיש, יש מקום להסתפק, מה שאין כן לשיטת רבי יוחנן, שאין מקום לספק זה. אמר להשיב לו רבי יוסף לרבי מנה, תדע לך, את השאלה הזאת ניתן לשאול, אפילו כרבי יוחנן צריך עליה. והסיבה היא יש לחלק בין המקרים. תמן לשני דברים. אדם השוחט אותו ואת בנו, יש כאן שני איסורים שונים לחלוטין. איסור אחד, שחיטה לשם עבודה זרה. איסור שני, אותו ואת בנו. וכל איסור יכול להיות לחוד. אדם יכול לשחוט לעבודה זרה, לא אותו ואת בנו. אדם יכול לשחוט אותו ואת בנו, ואין בכלל איסור של עבודה זרה. לכן אם היתרו בו רק לשם אותו ואת בנו, זה בעצם איסור שאין בו בכלל שייכות לעונש מיטה. כי כל איסור כאן הוא בעצם חל בפני עצמו. איסור אותו ואת בנו מנותק לחלוטין מאיסור עבודה זרה, ואיסור עבודה זרה מנותק לחלוטין מאיסור אותו ואת בנו, וממילא ההתראה יוצרת את האופי של האיסור. ואם התראית מצד אותו ואת בנו, כאילו אין פה עונש, ואין פה כאילו איסור של עבודה זרה. ואם יש כאן התראה מצד עבודה זרה, ממילא הוא פטור מאיסור אותו ואת בנו, כי יש כאן כמלה בדרה במיניהם. אולם החמה ששאל רבי יהודה בר פזי, זה לדבר אחד. אדם שעשה פעולה אחת, שיש בה קרת ומלכות בתוך הפעולה הזאת, זה לא פעולה עם שני איסורים שונים. כגון אדם שאכל חלב, יש כאן גם איסור אכילת חלב של מלכות, ויש כאן גם איסור קרת. הרי יש כאן לב, ונשאלת השאלה, האם הלב הזה, שהתורה מגדירה ומכניסה בו עונש של קרת, האם הקרת פותרת ממלכות או לא? הרי כל לב שיש בו מעשה, ושאין בו את הפטורין של מלכות, הרי יש לו מלכות. מצד שני, התורה הוסיפה כאן עונש קרת. שאלת השאלה, האם הקרת יש בכוחה לפתור מהמלכות או לא? על דת הדר רבי שמעון בן לקיש, לפי שיטת ריש לקיש שסובר שקרת פותרת ממלכות, מה בן אילן תניה? שואל הירושלמי. הרי ראינו שרבי נחוניה בן הקנה ורבי שמעון בן מנסיה, שניהם סוברים שקרת פותרת מממון. ונשאלת השאלה, מה ההבדל בין רבי נחוניה בן הקנה ורבי שמעון בן מנסיה להלל רבנן, לחכמים החלוקים על שיטת רבי מאיר, מה נפקמינה ביניהם? מילא לפי שיטת רבי יוחנן שסבו שחייבי מלכויות שוגגין חייבים בתשלומין, אם כן זאת הנפקמינה. לפי חכמים, כשיש קרת שלא יתרו בו למלכות, הוא חייב בתשלומין כי אין כאן מלכות. ואילו רבי נחוניה בן הקנה ורבי שמעון בן מנסיה סוברים שעצם האפשרות הפוטנציאלית של חיוב קרת פותרת מממון. אבל לפי שיטת ריש לקיש יש מקום להסתפק. מתרץ הירושלמי, הנפקמינה ביניהם תהיה לבים לא קריטות. כלומר, לבים שאין בהם עונש קרת. לפי רבי נחוניה בן הקנה ורבי שמעון בן מנסיה, לבים כאלו, המלכות לא תפתור מתשלום. אבל לפי חכמים החלוקים על רבי מאיר, יש כאן פטור מתשלום, כגון, רבי יהודה אמר הבא על הממזרות, התבנהון. אדם שבא על ממזרת שהיא נערה, יש מקום להסתפק, האם הוא חייב לשלם לה את הקנס, כמו אדם שבא על נערה, ומיד הירושלמי יבר. רבי חנניה אמר אף המצית גדישו של חברו ביום טוב, בנהון, האם אותו אדם שלא התחייב עונש שמיטה על שריפת הגדיש, יהיה חייב לשלם על הגדיש ששרף והזיקו לו? על דאטון דאילן תנאיה, לפי רבי נחוניה בן הקנה ורבי שמעון בן מנסיה, הועיל ואין בהן קרת משלם. מאוד פשוט. אין האדם כאן עונש קרת. אם זה ביום טוב, אין קרת על חילול היום טוב. אם זה אדם שבא לממזרת, אין כאן עונש קרת. ממילא הוא חייב לשלם. אם הוא בא על נערה ממזרת שישלם את הקנס, כמו כל אדם שבא על נערה. ואם הוא הצית את הגדיש, שישלם על הנזק שהוא עשה, כמו כל מצית גדיש. אולם על דאטון דאילן רבנן חכמים החלוקים על רבי מאיר, הואיל ויש בהן מכות, אינו משלם. הרי כל אדם שעובר עליו, לוקה. אדם הדליק גדיש ביום טוב. חיללת את היום טוב, התחייבת מלכות, נפטרת מהתשלומים. אדם שבא על נערה ממזרת, הרי אתה חייב מלכות, מצד איסור ביאה על ממזרת, עברת עליו שיש בו מעשה, לוקין, נפטרת מתשלום. וזאת הנפקמינה בין השיטות. מעתה שואל הירושלמי לפי ריש לקיש, אותה משנה במסכת כתובות שאומרת, אלו נערות שיש להן כנס, לא כרבנן. האם לא נעמיד שם את המשנה כפי שיטת חכמים? שהרי שם המשנה מונה אנשים שבאו על נשים שאסורות עליהן. ולפי שיטתך ריש לקיש באופן כזה, יש חיוב מלכות. ומלכות לפי שיטתך פותרת מתשלומין. לפי חכמים דרבי מאיר. אז האם כל המשנה שם, כל המשנה של אלו נערות, לא נשנית לפי חכמים? אמר רבי מתנה טיפטור, יש להעמיד שם את המשנה. שמדובר שהוא בא על ממזרת ודברי הכל, כגון ממזרת, כגון ממזר שבא על ממזרת. ממזר שבא על ממזרת, אין בזה איסור לב. כשהמשנה שמונה, האדם שבא על ממזרת, חייב לשלם כנס, לא מדובר בישראל כשר שבא על ממזרת, כי אז אכן המלכות על עצם הביאה האסורה, כלב שיש בו מעשה שלא כין עליו, תפתור אותו מתשלומי. אולם ממזר שבא על ממזרת, אין לו איסור שלו, כי ממזר מותר לו להתחתן עם ממזרת, אם הוא ממזר דאורייתא ואם ממזרת מדאורייתא, ממילא יש לו חיוב קנס. מקשה ירושלמי, ואשת אחיו לא הבימתו היא. על אותה משנה במסכת כתובות, מונה כחיוב קנס אדם שבא על אשת אחיו. והרי לא ייתכן לומר שמדובר שהוא בא על אשת אחיו בחיי אחיו, כי אז בוודאי יש כאן עונש מיטה בידי האדם, ועונש מיטה בידי האדם לכל הדעות פותרת אותו מחיוב כנס. אלא צריך לומר שמדובר שאחיו נפטר, ונשאלת השאלה אם אחיו נפטר, היא הרי יבימתו. ואם היא יבימתו, מדוע יש לו חיוב של כנס? כיצד נפרנס, כיצד נבין שם את דברי המשנה? עונה ירושלמי אמר רבי מתן עטיף תורש להעמיד את המשנה, שהיו לאחיו בנים, ואירס אישה ומת, ובא אחיו ואנסה. כלומר, מדובר שלאחיו היו בנים מאישה אחרת, והתארס עם אותה אישה, ואותו אח נפטר, ואם כן הוא לא זקוק, היא לא זקוקה לייבום. והסיבה שהיא לא זקוקה לייבום, כי יש לאחיו ילדים מאישה אחרת. והכלל שכל אדם שנפטר ויש לו ילדים, אף אם הילדים הללו אינם מאותה אישה שהיה נשוי לה ברגע הפטירה, הרי אין כאן מצוות ייבום. באופן כזה, אם הוא בא על אחות אשתו, הרי יש לו חיוב קראת, ולכן הוא חייב לשלם את הכנס. ואם כן יוצא שלמרות שאחות אשתו היא נערה, בכל זאת אין מצוות ייבום, מדובר שהאח נפטר, ואם הוא בא עליה, אז הוא חייב כנס כדין הבא על נערה, ואין כאן עונש מיטה שיפטור אותו מהכנס. כעת נראה בסייעת הלשמי הלכה זין, אומרת המשנה, אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאחד. ישנם שני סוגים של מודרי הנאה. יש אדם שהוא מודר הנאה מחברו, כלומר באופן כללי, הוא אסר את כל סוגי ומיני ההנאות שיכולות לבוא לו על ידי חברו. איסור מאוד כללי. אבל יש אדם שאסר רק הנאת מאכל מחברו. מה נפקמינה בין שני הסוגים הללו? עונה על כך המשנה אלא דריסת הרגל. כלומר, הוא מעוניין לדרוס, לקצר דרך חצר חברו לרחוב אחר. הרי מההנאה הזאת אין אפשרות של הנאת מאכל. אז אם הוא עשה הנאה כללית, הדבר הזה יהיה אסור. אבל אם הוא עשה רק הנאת מאכל, הפעולה הזאת תהיה מותרת. וכלים שאין עושים בהן אוכל נפש. אם הוא נדר הנאה כללית, הרי גם הפעולה הזאת אסורה. השימוש בכלים הללו, למרות שאין בהם אוכל נפש אסור, כי הוא נדר הנאה כללית. אבל אם הוא נדר רק הנאה שיש במאכל, להנות מאותם כלים שאין בהם נגזרת, אין בהם הנאה ישירה של אוכל נפש, הדבר הזה יהיה מותר. ממשיכה המשנה ואומרת, אין בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים מתו או נגנבו, חייבים באחריותם. לעומת זאת, נדבות מתו או נגנבו, אין חייבים באחריותם. מה ההבדל בין נדר לבין נדב? הנדר זה אדם אומר, הרי עליי אני נודר להביא קורבן עולה. אם אותו אדם יפריש עולה והעולה מתה מדום לב, הוא חייב להביא עולה נוספת, כי החיוב הוא לא על הכבש על העולה, אלא עליו. אתה התחייבת עולה, האם הבאת עולה? לא. אמנם יש לו אותו אדם תירוץ, הוא נאנס, הכבש מת, אבל החובה הייתה עליך, ולא מימשת את החובה, לא הבאת עולה. לעומת זאת, אם אדם לוקח כבש של חולין, ואומר, הרי זו עולה, כאן הוא לא קיבל על עצמו עולה, הוא התפיס את הכבש בקדושת עולה. אם אותו כבש ימות, הוא לא חייב כלום. וזה ההבדל בין נדר לבין נדבה. נדר זה האדם מחייב את עצמו, נדבה הוא התפיס קדושה בכבש. עד כאן ראינו בסייעת הדשמי את דברי המשנה. מבאר הירושלמי הדבר שעושים באוכל נפש אסור, למדנו ברשע של המשנה, שההבדל בין המודר הנאה מחברו בהנאה כללית, לאדם המודר הנאת מאכל, זה דווקא דברים, כלים, שאין עושים בהן אוכל נפש. מדייק הירושלמי הדבר שעושים באוכל נפש, יעשו, שואלת הגמרא, לא ממאכל נדר, הרי אותו אדם אסר להנות ממאכל חברו. מדוע כלי שעושים באוכל נפש, מדוע כלי המשמש למאכל, נאסר עליו מחמת אותו נדר? רבי שמעון בן לקיש אמר, כי הנה מתניתה, כך יש לבאר את המשנה. אין בין המודר הנאה מחברו, למודר הנאת מאכל מחברו. כלומר, לא מדובר שהאדם אסר מאכל. אם הוא היה אוסר מאכל, אכן הכלי, למרות שזהו כלי שמשתמשים בו לצורך מאכל, היה מותר. אבל הוא אסר הנאת מאכל. הנאת מאכל זה אומר גם כלי שמביא אותו לידי הנאת מאכל, כגון כלי מאכל. ותנא דבי רבי כן, גם הברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי, כך גרסה, המודר הנאת מאכל מחברו, לא המודר מאכל, המודר הנאת מאכל מחברו לא ישילנו, נפה וכברה, ריחיים ותנו, כל אלו כלים שמביאים אותו לידי הנאת מאכל. תני, אבל משאיל הוא לו כוסות וכערות, ותמחוין שאין מהנין את האוכל, אבל מכניסין את האוכל. כלומר, ירושלמי כעת עושה הבחנה בין שני סוגי כלים. יש כלי שהוא מהנה, משביח את האוכל. כלי כגון תנור, שבו אופים את הלחם. זה נאסר עליו. אולם כלי המשמש רק לאחסון של המאכל, כגון כוסות, כערות, צלחות, אלו יהיו מותרים בשימוש. לפסין וקדרות שבהם מבשלים ומשביחים ומייצרים את המאכל אסור. ממשיך הירושלמי ואומר לטחון ולדרוך, כלומר אם הוא מעוניין לשאול ממנו כלי לצורך תחינת וקטישת החיטים, או לדרוך ענבים אסור, כי זהו כלי שמביא אותו לידי הנעת מאכל, הוא משביח את המאכל. לקצור צריכה, יש מקום להסתפק, האם מותר לנו לשאול מאותו אדם מגל לצורך קצירה, או לחילופין לבצור צריכה. הנעת מאכל מהו? שואל הירושלמי, עד היכן נחשבת הנעת מאכל? ועונה תני, אבל משאילו הוא קורדום. גרזן בוודאי לא מביא אותו לידי הנעת מאכל. הווינן סברין מימה, בהתחלה רצינו לומר, שהמדובר הוא בקרדום של ביקוע, באדם שמעוניין לכתוב עצים לצורך בישול, זה לא נחשב כהנעת מאכל. דוחה הירושלמי ואומר תפתור, בקורדום של ניקוש. מדובר שאותו אדם לוקח מגל או גרזן, ואיתו הוא חותך וקוצר עשבים בשדה. וזה בוודאי לא מביא אותו להנעת מאכל, ולכן זה יהיה מותר. אבל בכל מה שקשור לקרדום לבקיעת וחטיבת עצים, לצ'מה מן הכלום, יש עדיין מקום להסתפק, ואי אפשר לפשוט את הספק הזה מכאן. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.